ערב טוב. ועל העיכוב. אנחנו בערבו של ספר ויקרא, אבל קבלת התורה מאהבה של פורים מכניסה אותנו קצת לעסוק הפעם ובפעם הבאה בפורים. מתוך זה להיכנס אחר כך, נשתדל להשלים קצת בענייני הקורבנות וביקרא כסדר. כותרת השיעור הפעם היא משפט שנכתב על ידי הרב קוק בתף ריש עין דלד. תף ריש עין דלד היא שנת פתיחת מלחמת העולם הראשונה. 14 למניינם. ויצא אז לוח שנה, נדמה לי שהזכרתי אותו כמה פעמים, והרב קוק היה מעטר כל חודש במשפט ששייך לחודש הזה. יש משפטים מוכרים, משם למשל המשפט יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו על חודש ניסן, עוד משפטים. האמת שזה יצא כמה שנים, שלוש שנים, בעין א', בעין ד', בעין ב', ובכל שנה הרב היה מאתר את זה במשפטים אחרים. במשפט שהוא כותב בחודש אדר, בשנת תרעד, הוא כותב כך: המזכירים קרחים ומוקפים מימות יהושע בן נון לא יוכלו להישאר עבדי אחשוורוש. זה המשפט. לפני שניכנס בכלל, קודם כל להסבר התלמודי של המשפט הזה, אנחנו יודעים שיש י"ד אדר ותתוו אדר, ואנחנו בי"ד אדר נמצאים בפורים של פרזים, ובתתוו אדר בפורים של מוקפים. השנה זה שנת התחברות, בעזרת השם, אז כולם עושים בי"ד את קריאת המגילה, גם המוקפים, כי תתוו יוצא בשבת. זה פורים משולש, שלא ניכנס אליו הפעם, אולי בפעם הבאה קצת ניגע בעניינו. אותנו פה הירושלמים זה בכלל ככה תופס וצריך לעסוק בו עניין גדול. מה שמופיע במגילה הוא שישנם שני ימים לפורים. ימי הפורים האלה נזכרים ונעשים. עוד מעט נחזור לכל העניין. אני בינתיים רק רוצה להסביר את המשפט. י"ד לכל הערים הפירוזות, ות"ו לערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון. המקור לזה שהזמן הקובע הוא ימי יהושע בן נון הוא המשנה הראשונה במסכת מגילה, מקור 4 לפנינו בחלק הראשון, כרכים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון קוראים בט"ו, כפרים ועיירות גדולות קוראים בי"ד. אני עוזב את ההמשך, לא נכנס בכלל עכשיו להמשך. הקושי שהגמרא כמובן עוסקת בו הוא מה פתאום קובעים את האינדיקציה, את המפתח, לפי יהושע בן נון, מה לזה ולפורים? הרי מה היה בט"ו? בט"ו בשושן הבירה עשו דין בעמלקים היהודים שהיו בשושן. שושן הייתה עיר הבירה והיא הייתה מוקפת חומה, אבל היא לא הייתה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. מה לשושן הבירה ולימות יהושע בן נון? הרי אם אתה רוצה לקבוע תאריך, תקבע אותו והחלטת, אני גם לא יודע מה העניין של מוקפות חומה בכלל. אז מה, למה קובעו מוקפות חומה? זה דווקא הסמל המהותי של שושן, למה לא לקבוע ערים שיש בהם ארמון? ערים שיש מלך, מי החליט על מוקפות חומה? ערים ששמה מתחיל בשין. למה החליטו שעניין מוקפות חומה הוא כל כך חשוב? ואם מוקפות חומה, אז למה ממות יהושע בן נון? הגמרא דנה בזה, גם בבבלי, גם בירושלמי, אנחנו עוד מעט נדבר על העניין הזה, אבל ברור שכשעוסקים בימות יהושע בן נון, אנחנו נזכרים בכיבוש ארץ ישראל, אנחנו נזכרים ביהושע בן נון שנכנס לארץ. והמשפט של הרב קוק אומר כך, המזכירים קרחים ומוקפים ממות יהושע בן נון, הוא לא מתכוון כאן לקוראים בירושלים, אלא לבני ישראל כל הדורות, שמזכירים את זה, לא יוכלו להישאר עבדי אחשוורוש. המושג עבדי אחשוורוש גם הוא מושג הלכתי שאנחנו צריכים לזכור אותו, הוא כמובן המושג ההיסטורי, אבל הוא מושג הלכתי. הגמרא שואלת במסכת מגילה, מדוע לא תקנו הלל בפורים? מה נשתנה פורים מחנוכה? שתקנו בו הלל. הנס פחות גדול? ישנן כמה תשובות. אחת התשובות היא שזה היה נס גדול מאוד, אבל זה נס בחוץ על הארץ. והלל אומרים על נס בארץ ישראל. התשובה השנייה היא, עקתי עדיין עבדי אחשוורוש ענן, וכדי להגיד הלל צריך להגיד הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. נכון? ניצלנו מהגזירה, מרדכי הוא המשנה למלך, הוא כבר שם מס על הארץ ויהיה הים ומנהל את כל העולם, אבל עדיין אנחנו שייכים לאחשוורוש. עקתי עבדי, שתי תשובות, חוץ לארץ ועקתי עבדי אחשוורוש ענן. וכיוון שעקתי עדיין עבדי אחשוורוש ענן, עוד לא הגענו למדרגה של הלל. הנושא של הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, הוא לא סתם פסוק פותח את ההלל, הוא מאוד מהותי להלל. הזכרנו את ההלל השבוע בראש חודש אדר, ואנחנו בתוכו. הפסוק הזה לפי חז"ל, הוא היה איזה דו שיח מדהים בין פרעו לבין עם ישראל, דרך משה. כשבחצות הלילה, והיא בחצי הלילה, השם היכה כל בכור בארץ מצרים, אז קם פרעו באמצע הלילה, אתם זוכרים? הוא פרעו קם באמצע הלילה והוא צועק להם, קומו צאו מתוך עמי. גם אתם, גם צונכם תפכם, נכון? כולם, קחו את כולם ותלכו. גם צונכם ובקרכם קחו. הוא אומר ללכת. אומר לו משה לפי חז"ל, למה שנלך? אתה המלך שלנו. אז הוא אומר, די, אתם כבר לא עבדי פרעו. אומר לו משה, זה לא מספיק, אנחנו יוצאים מפה כשאתה מכריז שאנחנו עבדי השם. אחרי ההכרזה הזאת אנחנו נזוז מפה. לפי חז"ל, מעניין מאוד את הפסוק שבו אנחנו פותחים את ההלל, יש לו קופירייט לפרעו. את הפסוק הזה אמר פרעו, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. מי הקורא את זה? הרי חז"ל מתקשים, דוד המלך פונה אלינו בגוף שני רבים ואומר, אתם עבדי השם, תהללו אותו. איפה הוא? למה הוא לא פונה בגוף ראשון רבים? אז הדברים האלה של חז"ל הם מעניינים מאוד. הפנייה היא של פרעו שאומר, הללויה, הללו עבדי השם. לפי זה, אם אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש, אין הלל. ומשפט הפתיחה הוא, המזכירים קרחים ומוקפים ממות יהושע בן נון, לא יוכלו להישאר עבדי אחשוורוש. יפה, צריך להבין את זה טוב. אני רוצה ברשותכם לפתוח בכמה שאלות בסוגיה הזאת של י' אדר ותתווה באדר. הרמב"ן, שלא מופיע פה בדף, בחידושיו למסכת מגילה, עוד יותר חריף, התשבץ, רבי שמעון בן צמח דורן, התשבץ בחידושיו, בתשובותיו, מנסחים את השאלה חזק מאוד. איפה מצינו, מנסח התשבץ, איפה מצינו חג אחד, שקובעים לחלק מעם ישראל ביום אחד, ולחלק מעם ישראל ביום השני. איפה ראינו דבר כזה? אין דבר כזה. יש יום טוב שני של גלויות. זה מצוין, כדי שנזכור שאנחנו בגלות. אז יש ספק. אבל היום טוב הוא יום טוב. לא קבעו שני ימים. איפה מצינו דבר כזה? שקובעים לנו חג אחד משני ימים. נכון, המגילה מאוד מאוד מעריכה להגיד מה היה בי"ד ומה היה בתתוו. אז מה? גם חנוכה, הנס התרחש במשך הרבה מאוד ימים. ההיגיון אומר שכל נס מתרחש במשך זמן ארוך. יש נקודה שצריך לקבוע בה את זמן החג. נקודה מסוימת, זו שאלה הלכתית מאוד גדולה על מתי צריך לקבוע. אבל לא ראינו אף חג שהשאירו לו שתי אפשרויות. שאלה שנייה, לקבוע י' ותתוו, עוד רגע נראה את הפסוקים, מילא, נו, הבנתי. דווקא בחג שכל עניינו הוא האחדות של עם ישראל. לך כנוס את כל היהודים, משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים, כולם ביחד. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך ועדתי המלך אינם עושים. המן גילה את היותנו אחד והוא פיזר ופרד ואנחנו צריכים להתאחד. בחג הזה עושים אותו בשני ימים. שאלה שלישית כבר עמדנו לה. החליטו על שני ימים, אז למה החליטו על שני ימים? כי בשושן זה היה בתתוו ובערים האחרות זה היה בי"ד. אז מה הקשר בין זה לבין ערים מוקפות חומה ממות יהושע בן נון? כבר שאלנו. עד כדי כך השאלה מה הקשר בין זה לבין ערים מוקפות חומה ממות יהושע בן נון, שאני אשאל שאלה שהגמרא כבר שואלת. אם הולכים לפי ערים מוקפות חומה ממות יהושע בן נון, אז מתי צריך לחגוג בשושן? נכון? בי"ד. כי הרי הקובע הוא לא הנס שנעשה בשושן, הקובע הוא ערים מוקפות חומה ממות יהושע בן נון. ושושן לא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, שושן היא עיר פרסית, עיר בירה. ליהושע בן נון לא היה שום קשר להקפת שושן בחומה. אז יוצא שבשושן הבירה לא צריך לקרוא כמו שבשושן הבירה היה הנס. מה הרעיון? הרמב״ם מנסח את הדברים לסיכומם במקור 2, ואלו הן זמני קריאתה של מגילת אסתר. כל מדינה שהייתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נון, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ, אף על פי שאין לה עכשיו חומה, קוראים ב-15 באדר. ומדינה זו היא הנקראת קרח. בפועל, ישנם שני מקומות בעולם שבהם לא משום צד של ספק קוראים בתתוו. בפועל, בירושלים ובשושן. בשושן בגלל שבסוף פוסקים לפי שושן, אנחנו נדבר על זה, ובירושלים כי זה ירושלים. כי היא העיר הברורה. טבריה, אקו, כל אלה, אז גם י' ד' גם תתוו, עזה צריך היה להיות תתוו, נצרים צריכה אולי לקרוא גם כך וגם כך, בעזרת השם תיבנה ותיכונן, תהיה עוד יותר מוקפת. כל זה נכנס לאיזשהם ספיקות כאלה ואחרות. תתוו ודאי זה עיר מוקפת חומה בוודאות ממות יהושע בן נון. אגב, אתם יודעים שבפוסקים מופיעה הלכה מאוד מעניינת, שאחרונים מפקפקים בה מאוד, בפראג, שם חומה יפה, היו נוהגים לקרוא בתתוו. הם הפוסקים יוצאים חוצץ קצת. מה לפרג וליהושע בן נון, כלומר, עם יהושע בן נון הכל כן, אבל למה פרג דווקא יהושע בן נון? דנים בזה, נעזוב. וכל מדינה שלא הייתה מוקפת חומה בימות יהושע, ואף על פי שהיא מוקפת עתה, קוראים ב-14, ומדינה זו היא הנקראת עיר, מעניין מאוד, כלומר ההגדרה לעיר ולקרח, זה לא האם יש חומה או אין, אלא מה היה בזמן יהושע בן נון. זה דבר מדהים. לא היינו מציעים את זה, אף אחד אם היה כותב מילון להגדיר עיר וקרח, שהגורם הקובע הוא מה היה בימי יהושע בן נון. איפה כתוב שיהושע בן נון קובע מה עיר ומה קרח? מה עניינו של יהושע בן נון בקביעת עיר וקרח? שושן הבירה, ממשיך הרמב״ם, אף על פי שלא הייתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נון, ואז במילא צריך לקרוא מתי? בי' ד', זה הרי ממש אבסורד בעצם, קוראים ב-15 שבה היה הנס, שנאמר ונוח ב-15 בו. שואל הרמב״ם, ולמה תלו הדבר בימי יהושע? כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל, שהייתה חריבה באותו הזמן. אז כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל, שהייתה חריבה באותו הזמן, קבעו חג מוזר, דבל, י' ד' כל העולם, ת' ו', אבל ת' ו' זה ירושלים, היו הרבה ערים פרוזות בארץ ישראל. ספיקות, פרוזות, ירושלים, בסדר. חברון, המקומות הקיימים בספק, בוודאות, לא חשוב. מה? כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל, שהייתה חריבה באותו הזמן. כדי שיהיו קוראים כבני שושן, ויחשבו כאילו הן כרכין המוקפין חומה, אף על פי שהן עתה חריבין. הועיל אותם ערים בארץ ישראל, שהיו מוקפין בימי יהושע, ויהיה זיכרון לארץ ישראל בנס זה. זה מחייב הבנה. מה בדיוק? והשאלה הגדולה, לחלוק כבוד לארץ ישראל זה מאוד חשוב, אבל למה ליצור כמעט לא תתגודדו? זה לא תתגודדו הלכתי, כי זה כמו שני בתי דין בשני ערים. למה ליצור את זה? תחלוק כבוד לארץ ישראל בדרך אחרת. לאמיתו של דבר, בפסוקים עצמם כבר, רואים כמה חשוב שיש שני ימים לפורים. זה חוזר בלי סוף. סוף המגילה, מקור 3, אולי נראה את הפסוקים קצת, נזכר. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומראו על ככה ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור, להיות עושים את שני הימים האלה. ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. מעניין מאוד, זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים שיזכר בהיסטוריה, שיש שני ימים לפורים. לא חושב שמספיק אנחנו קוראים את זה כך. זה מה שכתוב פה. לא הפורים ייזכר. לא רק הנס של ונהפוך הוא ייזכר. תזכרו בכל מדינה ומדינה ועיר ועיר, משפחה ומשפחה, בכל מקום ומקום יש ימי פורים. יהודי חוגג פורים בי"ד, לא יודע איפה בעולם, זכור, יש עוד יום פורים בעולם. ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחי למרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים לכל היהודים משבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשוורוש לקיים, אלה הפסוקים החותמים את המגילה, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם. ומאמר אסתר, קיים דברי הפורים האלה, שני ימי הפורים, דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. ובפשטות אגב, למה קראו לימים האלה פורים? על שם הפור, אז היה צריך לקרוא לזה איך? פור. יש כמה הסברים. נדמה שההסבר הכי פשוט, כי יש שני ימים. כלומר, החג נקרא על שם זה שהוא שני ימים. זה מהותי לעצם החג הזה. הרי הפיל פור הוא הגורל, זה לא היה ביהודה לד ולא בתתווה ודר, זה בלי קשר בכלל. זה הגורל שהפיל המן. אז למה פורים? כי נקבעו שני ימים. וזכרם לא יסוף, ומאמר אסתר, ונזכור שזה שני ימים. למה זה כל כך חשוב? ולזה מתכוון הרב במאמר הראשון שהוא פתח בו, המזכירים כרכים ומוקפים ממות יהושע בן נון. רוב העולם לא גר בכרכים ומוקפים ממות יהושע בן נון. אבל כל אחד מזכיר את זה. איפה? וימי הפורים האלה נזכרים ונעשים. ימי הפורים. זה ממש מחייב הבנה. זה כל כך מהותי לפורים, י' ו-ו, זה מפסיק להיות עניין טכני, שזה פה היה כך ופה היה כך. זה כבר ברור לנו. זה כל כך מהותי לעצם הפורים. אגב, משהו מהותי שלכאורה אין לו משמעות. כלומר, אנשי פרזים, במה מתבטא אצלם ט' ו'? לא אומרים תחנון. בסדר. מרבים קצת, אולי אוכלים קצת, מצוין, מצוין, נחמד, יהודים תמיד עושים שמח. בעזרת השם. אבל מה, במה זה מתבטא? אבל במהות זה צריך להיות ימי הפורים הנזכרים והנעשים. וסתם ככה, שאלה קטנה, ממש לא קשורה, כיוון שקראנו את זה, אני חושב שזה יהיה קשור מאוד בהמשך, זה בעצם היה צריך להיות הסיום של מגילת אסתר, נכון? ימי הפורים נזכרים ונעשים, מאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. כאן צריך לסיים. אגב, זה לא רק סיום של מגילת אסתר, זה סיום התנך. כי עזרא ונחמיה ודניאל, כל זה היה לפניכם. קורש, כל זה היה לפניכם. נכון? אנחנו עכשיו נמצאים במגילת אסתר. הסיום הוא מאוד משונה. שלושת הפסוקים האחרונים, ויסם מורידים פתאום אותנו ממגילת אסתר, כזה סיום יפה, נפלא לכל העניין, גם סיום יפה מאוד לתנך, ובעצם תורה שבעל פה פורים. אנחנו בבית דין, מרדכי ובית דינו, מרדכי ואסתר קבעו חג. יפה מאוד. כלומר, לתוך התנך נכנס התקנה הראשונה של תורה שבעל פה. אבל בסוף יש announcement, הודעות לציבור. יש כמה הודעות. מאוד חשוב לא לפספס את ההודעות. זה ככה בסוף התפילה. ויישם המלך אחשוורוש מס. חשוב מאוד מאוד. על הארץ ואיי הים. שקוייך. מאוד מרגש. נניח שהמלך אחשוורוש שם מס על הארץ ואיי הים, וזה לא היה מופיע במגילת אסתר. זה היה מעניין מישהו באמת? קודם כל זה לא מעניין כי זה לא מעניין. ב' זה לא מעניין כי יהודים תמיד מסתדרים ממס. כלומר, אז מה זה מעניין בכלל? ג' כל מלך נודניק ששם מס באיזשהו מקום בהיסטוריה, גם הוא צריך, מה אכפת לי? אז אתה בטח מרגיש שזה קצת נהיה משעמם מהפסוקים בסוף, אז מוסיפים לך עוד דבר. וכל מעשה תוקפו וגבורתו. של מי? של המלך אחשוורוש. מעניין מאוד. לא כל כך התפעלנו ממנו חלק מהשלבים. וכל מעשה תוקפו וגבורתו. ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך. הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. זה ממש ממש announcement. כלומר, הפניה להשלמות וספרי היסטוריה לשיעורי בית למי שמעוניין. אתם ראיתם פעם דבר כזה? כך מסתיים? כך מסתיים הכל? אם אתה צריך להשלים משהו, אז יש כמה מחקרים מעניינים. תקרא במלכי מדי ופרס. זה בטח נמצא אצלך בספר. תקרא שם. איזה, מה זה חשוב? זה הסיום. אני חושב שכדי לא לשים לב שככה נראה, לכן אומרים בכל רם את הפסוק האחרון. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש, וכולנו זוכרים שלרוב אחיו ולא לכולם, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. אז כמובן החלק האחרון נכנס כאן בצד, אבל בעצם אם שואלים במה מסתיימת מגילת אסתר לפני הפסוקים החותמים, מגילת אסתר מסתיימת בזה שיש ימי פורים. וימי הפורים הם שניים, והם חייבים להיות שניים, והם נזכרים ונעשים וכו'. מכל הדברים שכל העסק הוא לכבודה של ארץ ישראל, נמצא במקור 5, למעלה בעמוד משמאל, ושם כתוב כך, קרחים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון, קוראים ב-15. רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי, מסביר את הטעם, חלקו כבוד לארץ ישראל, שהייתה חרעיבה באותם הימים, ותלו אותה מימות יהושע בן נון. קבעו את המפתח, את הקי, את האינדיקציה לכל, לפי ימות יהושע בן נון. הגם שזה במחלוקת תנאים, וזה ממש בשנייה אחת, זאת מחלוקת תנאים שנמצאת במקור 4, בחלק השלישי, מתניתין דלוקי היתנה, אתם רואים מקור 4 למטה, המשנה הזאת שאומרת מימות יהושע בן נון, איננה כמו התנה דתניה, שראינו בברייתא. רבי יהושע בן קורחה אומר, קרחים המוקפים חומה ממות אחשווי ראש קוראים ב-15. ככה הוא הבין. וזה הגיוני, כי זה הולך לפי ימות אחשווי ראש. מה הייתה עם הדי רבי יהושע בן קורחה? מה טעמו? כי שושן, כמו שושן. מה שושן מוקפת חומה ממות אחשווי ראש וקוראים ב-15? אף כל שמוקפת חומה ממות אחשווי ראש קוראים ב-15. הגיוני מאוד. שואלת הגמרא, ותנא דידן, התנא של משנתנו, שאמר מימות יהושע בן נון, מה הייתה עמו? מעניין מאוד, מאוד מוזר, הבבלי לא מביא את הסיבה כבודה של ארץ ישראל, זה הירושלמי, הבבלי לא מביא. הבבלי אומר, יליף פרזי, פרזי, כתיב הכה, על כן היהודים הפרזים, הנקהלים, אז היהודים הפרזים עושים ב-14, וכתיב התם לבד מערי הפרזי. זה בדברים. שאז בא יהושע ומיישב אותם, אבל מה הקשר? אלה היו הערים הפרוזות בימי יהושע בן נון, אז המילה פרזים מופיעה, פרוז פירושו מקום בלי חומה. אז לומדים גזירה שווה, גזירה שווה זה לא היגיון, זה מסורת. הייתה לו גזירה שווה, שאיזה פרזי מדובר פה, מה להלן מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אף כאן מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. זו גזירה שווה, אז אי אפשר להתווכח, כי זו מסורת, אבל זה לא קשור בכלל, הגיונית. ואולי לכן הירושלמי מביא טעם אחר לגמרי, לכבודה של ארץ ישראל. זה הסיכום, אם צריך לחצי שנייה, הסיכום להלכה. המשנה ברורה מביא את זה, במקור 6, לא נקרא את כולו. הוא אומר ככה מהשורות האחרונות, והיה ראוי לתלות הכבוד בשושן ולתקן שכל עיר שהיא מוקפת חומה מימות אחשוורוש יקראו בתתוו. אך כיוון שארץ ישראל הייתה חרעיבה באותו עת, ויהיה לפי זה עיירות המוקפות בחוץ לארץ, חשובות מהם, זה ההסבר הגדול. כלומר, אם נלך לפי האינדיקציה של מוקפת חומה מימות אחשווי ראש, אז יצא שבארץ ישראל החרעיבה קוראים ביהודה לב, וישנן הרבה ערים בחוץ לארץ שקוראים בתתבב. ערי מבצר, ערי מלוכה, כל מיני ערים שבטח המלך אחשווי ראש הקיף אותם בחומה, יקראו שם בתתבב. ועל כן תקנו לכבוד ארץ ישראל, שכל עיר שהיא מוקפת ממות יהושע בן נון יקראו בתתוו, אף על פי שאין מוקפות עכשיו. והשאר ביהודה לד, חוץ משושן לבד שושן, אף על פי שאינה מוקפת ממות יהושע בן נון, אפילו אחי בכל זאת קוראים מפני שבו נעשה הנס. נדמה לי לעניות דעתי שצריך להיכנס פה לעומק, להבין את המושג הזה, כבודה של ארץ ישראל, אני חושב שיש כאן סוגיה מופלאה. היא לא מסובכת, היא פשוטה. המסובך הוא איך אנחנו לא תמיד שמים לב אליה. מה הנס של פורים? שאלה פשוטה. הנס של פורים הוא שניצלנו ממוות לחיים. מבחינה הזאת, הנס של פורים גדול יותר מהנס של פסח. חז"ל אומרים, למה בעצם היה צריך להגיד הלל בפורים? אם מעבדות לחירות אומרים הלל, ממיטה לחיים לא כל שכן. היה פתרון סופי. וניצלנו מהפתרון הסופי. מה השאלה בכלל? זה הנס של פורים. אבל אני רוצה להקשות יותר. זה ברור. הנס של פורים הוא נס שבא לגלות דבר בעולם. ונהפוך הוא. יש לעולם הזה מלך. והעולם הזה איננו נתון לחסדיו של שום שליט. והנס הזה הוא נס יסודי מאוד. צריך לקלוט אותו היטב. המן לא רק בא לוויכוח לאומי עם העם הזה. המן בא לומר ש... זו אגב הייתה פילוסופיה פרסית מאוד גדולה. פילוסופיה פרסית מאוד מאוד גדולה. שיש אל חושך ואל אור, אל טוב ואל רע. וכל פורים זה לגלות עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. וגם חרבונה זכור לטוב. דיברנו הרבה פעמים מה חרבונה כל כך זכור לטוב. פעמים רבות הזכרנו שלמה כל כך מתפעלים מחרבונה. חרבונה, חרבונה, חרבונה. מה הוא עשה חרבונה? הזכרנו הרבה פעמים. חרבונה סך הכל עשה דבר אחד. הוא בא ואמר שישנו עץ שהוא מוכן בבית המן. עומד בבית המן גבוה 50 אמה. כשחושבים לעומק מה חרבונה הזה עשה, לא מתפעלים כל כך מחרבונה. דיברנו עליו יותר מפעם, אני אזכיר במילה, כי זה בעצם נס פורים. אם חושבים רגע לעומק, הרי חרבונה הוא רשע גדול בפשטות. המדובר הוא הרי במשתה השני, נכון? הסעודה ביום השני, ביום הראשון אומרת אסתר, מחר יעשה כדבר המלך, נכון? מחר. אז באים מחר, ואז אסתר אומרת, איש צר ואויב המן הרע הזה. מי ישבו שם בסעודה האינטימית כל כך הזאת? אחשוורוש, אסתר והמן. ואף אחד אחר לא נמצא שם. זה הכי 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 פנימי, הכי סודי. כל הביטחון של העולם מוקף. בלילה שלפני, בין סעודה לסעודה, הייתה התכנסות אצל זרש. נכון? וכל אוהביו וזרש אשתו הציעו יעשו עץ גבוה 50 אמה. ובבוקר אמור למלך ויתלוהו עליו. ויתב הדבר בעיני המן ויעשה עץ. נכון? אבל המן הזה הוא זריזין מקדימין למצוות, ולכן אין לו זמן לחכות לבוקר, והוא רץ כבר בלילה. אכל אותה כי בלילה הוא נדדה שנת המלך. אז בבוקר, במקום להגיע למלך, הוא מסתובב עם הסוס בטיול. נכון? ואומר, ככה יעשה. מצוין. מתח אדיר בכל הממלכה, מהפכות עולם. רק בלילה היה כינוס סודי אצל זרש ומוכן עץ. בעצם המן הגיע הרי כדי להגיד שמה? שיש עץ מוכן. מי יודע מזה המן? זרש ואוהביו. נכון? המרכז. אבל סגור, אין עיתונאים. אחר כך, מגיעים לסעודה, ובסעודה המלך נבעט ויוצא לחצר גינת הביטן, נכון? יוצא לחצר גינת הביטן, והמן מבקש על נפשו מאת אסתר המלכה. לא כל כך נעים. כי המן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. המלך שיצא לרגע אחד להירגע חוזר ורואה את התמונה הזאת. והבחור שלנו הסתבך כבר יממה שלמה. עכשיו עד הסוף. נכון? המלך משתגע, ומה קורה באותו רגע? ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך. מאיפה אתה יצאת? וכל פעם שמגיעים לשם תופס אותי מחדש. מאיפה הגיע המניפולטור הזה לעסק פה עכשיו? בכלל, מי אתה דרך אגב? כל החרבונה הזה בפרק א' היה אחד משבעת הסריסים, חרבונה. פתאום הצדיק הזה יוצא שם, אמרנו פעם, מהארון חשמל. והוא נמצא שם בכלל, בחדר, בבית הלבן, אף אחד לא יודע מאיפה הוא בא. ומה הוא אומר? תשימו לב טוב מה הוא אומר. זה מגילת אסתר, לכן אני חוזר אל חרבונה. אבל כל מה שאני רוצה היום לטעון שזה חלק אחד של מגילת אסתר, יש גם מגילת אסתר אסתיר, וזה החלק השני. על זה אני אגיע עוד מעט. עכשיו מדברים על מגילת אסתר. יוצא חרבונה ואומר כך, אני מצטט אותו, גם הנה העץ אשר עשה, מי שזוכר שם את הטעמים יודע כמה הוא מעצבן. גם הנה העץ, פוליטיקאי משופשף שמדבר המון ולא אומר כלום. מיד תראו. גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך. כמה מדבר? דיבר טוב על המלך, הכוונה היא סוף דרך ב' בקטן ותרש, אם שכח אדוני. זה מזמן. גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי היהודי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. נו, אמרתי לכם שהוא לא יגיד כלום. וזה הוא סיים. ויאמר המלך, צלו עליו. אתם מבינים למה חשברוש היה טיפש? תן לו להגיד. ויאמר המלך, צלו עליו. אז קודם כל, אין הרי שאלות. חרבונה יודע שבבית המן עומד עץ גבוה 50 אמה מהלילה. שרק דרך אחת שהוא יודע את זה. הוא היה שם. אחרת איך הוא יודע את זה? רוח הקודש. מאיפה הוא יודע את זה? אתמול בלילה הוא היה מהמפלגה של המן. ואז הוא רץ אחרי המן כמו מניפולטור משופשף, והבין שהעסק הולך להשתנות באוויר. וכשהאווירה הפוליטית משתנה, יש כאלה שתמיד נמצאים במקום הנכון ואומרים מזמן היינו פה. והוא מתמקם בדיוק. הוא רץ עם פרסאות הסוס בטיולים בשושן, הוא מסודר בדיוק. לא יודע איך הוא הצליח דרך המרזב להיכנס שם לחדר ולהגיע בטיימינג, כי זה הרי השוגיה האמיתית של פוליטיקאי, הטיימינג הקדוש. והוא מגיע מקדש הזמנים. הוא מגיע בטיימינג ואומר, הנה עכשיו הגעתי להגיד את הכל. וחרבונה זכור לטוב. מה כל כך זכור לטוב? זכור לגאונות פוליטית. מה זכור לטוב? ראיתי כאלה, לא צריך להתפעל. מה זכור לטוב? אמרנו יותר מפעם. חרבונה זה כל מגילת אסתר. חרבונה בא להגיד, אדוני המלך, אתה ואני לא הבנו את כל הסיפור. אדוני המלך, המן מכין כבר כל החיים שלו את העץ כדי לתלות עליו את המן. ואתה לא מבין את זה בכלל. אדוני המלך, אנחנו רואים את הדברים בעיניים שלנו, אבל יש כאן מישהו שאחראי עליהם. אני זה שאתמול הייתי שם ועכשיו כאן, אני הולך איתך כבר כל השנים מפרק א' משנת 3 למולכו עד שנת 12 למולכו. אני הפוליטיקאי שבוחש מלמטה, אתה יכול להכתיר בצוהר אם אתה רוצה. באתי להגיד לך עכשיו מה שאני מרגיש פה. ונהפוך הוא. כל המציאות הפוכה ממה שאתה חושב. 50 אמה של שערי תומעה יכולים להתהפך ו-50 אמה של שערי קדושה. ויאמר המלך תלו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שכחה. אם היו תולים את המן סתם, חמת המלך לא הייתה שכחה. חמת המלך שכחה כי תלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי. אבל נהפוך הוא יתקיים. איך אמרנו פעם? שחרבונה הזה נקרא בפרק א' חרבונה ובפרק הזה חרבונה. הוא רק פעמיים מופיע. אלא שבפעם הראשונה אמרנו הוא מופיע באלף, כשם פרסי, כמו בגתה, אבקתה, חרבונה באלף. בפעם השנייה הוא מופיע עם ה'. אמרנו שהוא עברת את השם לצורך קידום. שמו עוברת לעניות דעתי מעבר לסיבות הקידום, מסיבה אחת פשוטה, כי הוא הבין שהוא סקטוריאלית ממוקם טוב עכשיו. שמו עוברת מסיבה הרבה יותר פשוטה. כי חרבונה באלף זה חורבן. חרבונה באלף זה חרב, זה חורב, קרח, חורבן, שיממון. חרבונה בהי זה חורבן שנעשה לבניין. חרבונה בהי זה חרב שהופכת את עצמה כחרב פיפיות, והחרב עצמה היא המקור לבניין בהמשך. ואתה לא קולט איך בעצם הכל מתהפך. זה החלק האחד של מגילת אסתר. והוא החלק החשוב ביותר שעליו אנחנו מדברים תמיד, ובו צריך תמיד להמשיך ולעסוק, והוא הולך איתנו כל יום ויום. וזה לא ייפסק גם לעתיד לבוא, כי פורים לא ייבטל גם כשכל המועדים ייבטלו. הידיעה הזאת שהקדוש ברוך הוא מולך ומוביל אותנו גם במציאות הפוכה, היא לא רק סיפור כללי על עם, היא סיפור עליי. היא סיפור שכל החיים אני צריך ללמוד אותו. כל החיים אני צריך ללכת עם איזה חרבונה שהופך מחרבונה לחרבונה לידי. זו איזו ציפור כזאת שצריך ללכת איתה. לזה נתכוונו חז"ל כשאמרו, חרבונה הזה שמצד אחד הם קראו לו רשע, חרבונה הזה זה אליהו. אליהו הנביא לא חייב תמיד להופיע עם זקן לבן. לפעמים הוא מופיע בדמויות שונות לחלוטין. אבל תקרא את המצמיות, תקרא את החיים, תקרא את זה. תסתכל לפעמים איך דווקא דרך ארור המן יכולים להתגלות הברכות הגדולות ביותר. ואז גם אתה לא תדע בדיוק בין ארור המן לברוך מרדכי. כללים עצומים לחיים. פורים, מגילת אסתר, היא בעצם מגילה שהולכת עם כל אדם ואדם בגלותו. עכשיו אני מגיע לנקודה. פורים היא מגילת הגלות. היא נס של חוץ על הארץ. פורים היא מגילת הגלות, וגם אני נמצא עדיין בגלותי באלף דברים ואחר. לכן פורים היא המגילה הפרטית ביותר והכללית ביותר. היא אגב מגילה שלא תיבטל לעולם מהסיבה הכי פשוטה. בשונה מכל החגים האחרים, כך מסביר המהר"ל, היא לא תיבטל לעולם מפני שהיא מציינת בעצם אירוע היסטורי שלא היה אף פעם. חשבתם על זה? פסח מציין את היציאה ממצרים. היה במצרים, הרגו אותנו. נכון, לא רצו פתרון סופי. אבל הרגו אותנו, הרגו כל הבן הילוד, יצאנו משם 20% מהעם. כל חג מציין משהו שקרה בהיסטוריה, בשבועות הגענו להר סיני. בסוכות היינו עם ענני הכבוד, היינו בסוכות. מה קרה בפורים? שורה אחרונה, בסוף, כלום. בסוף לא קרה כלום. הרגנו כמה עמלקים. הרי כל התוכניות של המן התשתבשו, בסוף שום דבר לא היה. הכל דיבורים. סתם, אתם מתרגשים סתם. היה פיגוע מתוכנן, זה לא הצליח בכלל. זה לא, מה זה חשוב? לא היה כלום. כשאין כלום, גם לא צריך להתרגש כל כך. המהר"ל מסביר, כל המועדים עתידים לבטל, כי כשתהיה גאולה שלמה, אז האירוע ההיסטורי שהיה מאבד את חשיבותו. הרי הוא היה שלב בדרך. אבל האירוע הלא היסטורי שהיה מקבל את חשיבותו. כי מה בא להגיד פורים? שבנהפוך הוא, זה לא ייבטל לעולם. פילי פלאות. כל זה צד אחד שהפעם אני ממעט בו. צריך לעסוק בו בלי סוף, ואני ממעט בו הפעם, כי אני רוצה להגיע לצד השני. אתם זוכרים, אמרתי בזמן האחרון בשם רב נחמן מברסלב, שהוא שואל על הגמרא שאומרת, אסתר מן התורה מניין, מן הפסוק, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. ואנוכי הסתר אסתיר. רב נחמן אומר שזה לא סתם. אסתר ולהסתיר, בסדר, להסתיר, to hide something, בסדר גמור, להחביא, מצוין. למה הפסוק כפול? רב נחמן אומר מופלא. יש שני סוגי הסתרים שהאדם נמצא בהם. ההסתר האחד, אומר רב נחמן, הוא שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו ממני. חושך. קשה. אני מחפש ואין, אני לא מוצא. אבל יש, אתה לא יודע. זה הסתר פנים. יש הסתר אחד קשה יותר. אתם יודעים מהו ההסתר הסתיר? שאני בכלל לא יודע שאני בהסתר. ההסתר מוסתר. שואלים אותי מה נשמע, ואני אומר, עשר. מצוין. לא סתם מצוין, ברוך השם מצוין. גם את הקדוש ברוך הוא אני מכניס להסתר הסתר. זה בכלל לא מוסתר. זה ברוך השם, אני לא רואה אותו. יש מין מצב כזה של הסתר הסתיר. ואני יודעתי כשחזל אומרים אסתר מן התורה מניין שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר, הם מבקשים מאיתנו ללכת עוד מדרגה במגילת אסתר, ואני רוצה להגיד כאן דבר חריף מאוד. אסתר נקרא בפי חזל סוף כל הניסים. סוף הניסים. יש הרבה ניסים אחר כך, בתנך, כיוון שזה הסגירה של הכל, זה הנס שחותם. חנניה, מישאל, עזריה, היו ניסים לא פחות, אבל זה היה לפני כן. יורשה לי לומר משפט שישמע מוזר. מגילת אסתר היא הנס הגדול, המופלא ביותר. זו פעם ראשונה שהוצא פתרון סופי רשמי. ככה שהנס הוא בסגדלו. אבל הנס הכי גדול הוא גם הנס, ישמע מוזר, הכי מיותר שהיה. ואני רוצה להסביר. מגילת אסתר היא נס מיותר. נורא. פירוש. לפני שני דורות עמד כורש, מלך פרס. 70 שנות בבל הסתיימו. והקדוש ברוך הוא פונה לכורש משיחו. כשבני ישראל יצאו לבבל, עמד ירמיהו הנביא, ומול נביאי השקר אמר להם נבואה מפורשת. אתם יוצאים ל-70 שנה. 70 השנה הסתיימו. כורש מקבל שלטון עולמי. ממלכת פרס מחליפה בעצם את האימפריה הבבלית בעולם. סביר מאוד להניח שהיו הרבה ויכוחים בין היהודים, כמו בין כל אחד אחר בעולם, על המשמעות הפוליטית של זה. זה יציב, זה לא יציב, כמה זמן, איך, מה, איפה, סביר. הגיוני מאוד, כל אחד ראה את זה בעיניים שלו. כורש פותח את השערים. כורש בעצם עושה שני דברים. האחד, הוא החלק החזק שמופיע בעזרא ונחמיה. השני, מופיע יותר בדניאל ובאסתר. הדבר האחד שכורש עושה, הוא מכריז על אוטונומיה יהודית בארץ ישראל. אולי על עצמאות כבר. הוא מאפשר בניית מקדש. הוא קורא לבנות מקדש בירושלים. הדבר השני שכורש עושה, הוא מכריז על אמנציפציה. אלה שתי האפשרויות. מה קרה בעולם בימי כורש? שני אירועים. האחד, יהודי בעולם, יכול להשתתף בסעודה של החשבירוש בשושן. צריך להבין, 127 מדינות. אני יודע אם שושן הייתה מדינה. גם אם הייתה מדינה, זה מדינה כמו שניו יורק, היא גם עיר וגם מדינה. שושן היא הקפיטל של 127 מדינות. בשושן גרים אנשי הארמון. מי נמצאים בשושן? זה הכי יקר בעולם. היהודים נמצאים חופשי. הם שרים, הם עשירים, הם מסתובבים בשושן. זה כבר דור וחצי, שניים אחרי כורש. ובו זמנית, שני דברים מתרחשים. יהודים יכולים להסתובב חופשי באירופה ובאמריקה, ויהודים יכולים חופשי לעלות לארץ ישראל. באישור המלך הגדול. בהתחלה לא היו שום התנגדויות. התנגדויות היו מקומיות, של מקומיים פה, מתוארים בעזרא ונחמיה. התנגדויות מקומיות. פותרים את זה בקלות כשיש לך גיבוי של המלך הגדול כורש. במיוחד אפשר לפתור את זה בקלות אילו היה כל עם ישראל נענה לקריאה ועולה. תגידו קורש, קורש, גוי. אבל לא קורש, עזרא ונחמיה, זרובבל, עומדים וקוראים לעלות לארץ. העובדות הן עובדות פשוטות. איך מתאר הכוזרי את העובדות? העובדות שהכוזרי צריך לתאר את תשובתו המפורסמת לשאלת המלך. מלך הכוזרים אומר לו, אחרי שרבי יהודה הלוי, בשם החבר הכוזרי, מתאר לו את כל החשיבות, כמה ארץ ישראל חשובה וכו' וכו' וכו', אומר לו בסוף, מלך הכוזרים, הוא יפה מאוד, אבל אתה רק מדבר. אז אתה מחויב לעלות. פה לא מדובר בימים כמו של היום, פה מדובר לפני רבי יהודה הלוי, לפני 900 שנה. פה מדובר בימים שאין בארץ ישראל כלום. עונה לו, החבר, מקור 8, אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. חובשתני, בתרגום הקודם, מצאת את נקודת החרפה שלי בעולם. כי אמנם חטא זה, ופתאום הוא חוזר לימי עזרא ונחמיה וקורש. חטא זה, איזה חטא? של אי העלייה לארץ ישראל, הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוה לבית השני. זה לא דברים שלנו, זה דברי הכוזרי. אני אומר הכוזרי, בשמו של רב יהודה הלוי, אומר לך, היה ייעוד בבית השני, ואגיד לך מיד מהו. ואם לא זכינו לייעוד הזה, זה מסיבה אחת. כי לא באנו. כי הייתה הזדמנות ולא ניצלנו אותה. והייעוד היה רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי ותוכח נאום השם. זאת נבואת זכריה. רוני ושמחי בת ציון, חגי, זכריה ומלאכי הם נביאי התקופה, והם מנבאים רוני ושמחי בת ציון, כי הנה אני בא עכשיו ושכנתי בתוכך, עכשיו הולכת להיות גאולה פה. ומה זה ושכנתי בתוכך? ושכנתי בתוכך. איך כתוב בגן עדן? והתהלכתי בתוככם. ונתתי משכני בתוככם. כי העניין האלוקי עמד לחול עליהם כבראשונה. בעקבותיו כך מנתח את זה הרמח"ל בספריו. אילו היו נענו כולם לקריאה, כבראשונה הכוונה היא לא כמו בבית ראשון, דיברנו על זה לא מזמן. כבראשונה הכוונה היא כמו בגן עדן. אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה. אבל רק מקצתם נענו, ורובם, והחשובים שבהם, נשארו בבבל, מסכימים לגלות ולשיעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. לא צריך פירושים לכוזרים, בעברית פשוטה. ולכן גמלם האלוה כמחשבת ליבם. אתה יודע למה בבית שני נתקיימו ההבטחות במידה מצומצמת? אתה יודע למה זה לא הצליח? אתה עכשיו בא בטח בטענה ואומר, הנה, ואלה שעלו לארץ, זה הצליח להם? הם באו לארץ, נו, אז הם הצליחו להקים פה מדינה כמו שצריך עם עזרא ונחמיה. תראה מה היה אחר כך, ומה יצא מזה 200 שנה אחר כך? אל תעיז לשאול כך. אתה יודע למה זה קרה? כי לא באת. ולכם גמלם האלוה כמחשבת ליבם. ונתקיימו בהם ההבטחות האלוקיות רק במידה מצומצמת, כפי מיעוט התעוררותם. כי העניין האלוקי אינו חל על האדם, כי אם לפי הכנת האדם. שכינה לא שורה לאדם באוטומט. אלא לפי מה שאתה מכין את עצמך. עם מעט, מעט, ועם הרבה, הרבה. אף אנו. עכשיו הוא מדבר על עצמו לפני 900 שנה, ימי הביניים. זה כבר לא עזרא ונחמיה קורש. אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוהי אבותינו בלבב שלם, על מה הוא מדבר פה? מה זה להתקרב? הוא מתכוון פה לארץ ישראל אבו. כי אז היה הוא יתברך מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרים וכו' וכו' וכו'. שם זה ממשיך. למה הזכרתי את זה? כי אי אפשר להיכנס למגילת אסתר בלי לזכור את הרקע ההיסטורי שלה. זאת תהיה טעות עצומה. מגילת אסתר עוסקת בעם ישראל בהסתר אסתיר, שעובר מהסתר אסתיר להסתר אחד. מגילת אסתר עוסקת בעם שיושב בסעודה אצל אחשוורוש, נהנה מההכשרים שהוא מבקש, כי הסעודה נעשית כרצון איש ואיש. אמרנו כבר את דברי חז"ל יותר מפעם, כל אחד לפי ההכשר שלו, ועם יושב ברובו הגדול הגדול. מי עלו לפי הקריאה של עזרא ונחמיה? מי עלו? דלת העם. מי עלו כבר? מי רצו לעלות? ורובם והחשובים שבהם נשארו. מגילת אסתר היא שני דורות אחרי קורש, דור וחצי שניים. וקהילות הקודש שהבטיחו לעצמם חיי קודש בחוץ לארץ, פתאום מתחילות להיסדק. שני סוגי סדקים, סדק אחד, התבוללות, סדק שני, כמה זמן אתם באמת משוכנעים, יהיה למן הרשע לצוץ. כמה זמן המצרים יסבלו את הנכדים והנינים של יוסף? כמה זמן חייבים כל העולם להצדיע ליהודי שיושב ליד הנשיא ומארגן את העולם בעצם באיזה מין חיוך יהודי כזה? כמה זמן? זה לא נמאס באיזשהו שלב? מה יש? לא מגיע שלב? המן הרשע לבד היה יכול להעביר גזרה כזאת? לא הייתי שם, אבל אני בטוח שהייתי שם. כי לא היה צריך להיות שם, היה צריך להיות לפני 60 שנה באירופה כדי להיות שם. או היום באמריקה כדי להיות שם. לא היה צריך להיות שם. או לפני 3,500 שנה במצרים כדי להיות שם, כל אותו דבר. לא היה צריך להיות שם כדי לשמוע את השיחות. הוא לא יצליח להעביר תוכנית מטורפת כזאת. העולם לא ייתן לו. ודאי שכדאי ליישר קו ולהפסיק להיות פרובוקטיבי ולא לכרוע ולא להשתחוות. מרדכי גורם לנו אסונות. הוא מעצבן את השלטון. כבר נאמרו שלושת השבועות ואסור למרוד באומות. אתם רוצים עוד? הכל כתוב בספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. זה רק טענות ממוחזרות שיש לנו כבר 3,000 שנה. הכל כבר כתוב. רק צריך להחליף, יש מקומות שצריך להשלים את החסר. פעם מצרים, פעם פרס, פעם אמריקה, פעם רוסיה, פעם... רק מחליפים את השם. אפשר גם בשפות שונות. הוורט הוא אותו וורט, כבר היינו בזה. נס פורים הוא נס שבא אל עם בהסתר אסתיר. ביזיונה של ארץ ישראל הוא לא על ידי המקומיים שהיו בארץ. ביזיונה של ארץ ישראל הוא שאנחנו השארנו אותה בביזיונה. אילו נענו כולם והיו באים לארץ ישראל בנפש חפיצה, היינו בגן עדן. אנחנו מדברים 200 שנה לפני התלמודים וכל ההמשך אחר כך. יותר. כשבאים לציין את פורים, מסיים את מגילת אסתר, זה דבר מופלא, בימי הפורים. יום אחד שבא לציין את נס נצח ישראל. אין מקום שנס נצח ישראל יבוא לידי ביטוי יותר מבמחנה ההשמדה הכי נוראי שיש. בשיא החושך, שם אתה מגלה את נס הבן נהפוך. ואז יש עוד יום. והיום השני מעמיד את שושן הגדולה, הקפיטל סיטי, בצל הקטנצ'יק של חברון וטבריה וירושלים החריבות. ואומר, נו, כיוון שבשושן נעשה נס, שיחגגו גם. אבל אנחנו קובעים לפי כבודה של ארץ ישראל. ומי שיחגוג את פורים, ויזכיר רק את נס פורים ולא יזכור את ההסתר אסתיר של כבודה של ארץ ישראל שנרמס, לא קיים פורים. כל כך הרבה הלכות יש לנו בפורים שבאו להזכיר לנו רק את זה, ולא בטוח שאנחנו זוכרים אותם. עוד פעם, למה לא אומרים הלל בפורים? כי הקטי עבדי אחשוורוש ענן. מתי הקטי עבדי אחשוורוש ענן? מתי? כשמרדכי היהודי משנה למלך גדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו, ואחראי אישית על ספרי דברי הימים למלכי מדי ופרס. ואז היינו עבדי אחשוורוש. כי עבדי השם זה מי שמשתחררים גם מהאסתר אסתיר, ולא רק מהאסתר. לי אין ספק שמגילת אסתר מסיימת בכוונה בשני הפסוקים האחרונים שנראים כל כך לא שייכים. איך אמרנו, זה נראה כל כך מוריד את העוצמה, זה לא מוריד כלום. מגילת אסתר מסיימת בדיוק כמו ספר בראשית. אותו סיפור בדיוק. ממש הכל אותו סיפור. קודם כל צריך לזכור. מגילת אסתר זה יישמע מוזר לשנייה אחת, היא מגילה כלכלית. פייננשל. מגילה של ביזנס. ואחשוורוש המלך, יש בעיות כלכלה נוראיות. הראשון שמציע פתרון לבעיות הכלכליות, בחברה מושחתת שעושה משתאות וסעודות ומחליפה נשים ומזהמת את עצמה בכל שחיתות שיש, הראשון שמציע את הפתרון הנפלא לבעיות הכלכליות של העולם שרק לפני דור וחצי החליף את בבל, פרס, הוא אמן הרשע. אמן הרשע הוא אנטישמי כמו כל אנטישמי. וכל אנטישמי הוא לא רק אנטישמי. כל אנטישמי הוא גם אוהב כסף גדול, וגם בהמשך מתגלה כנבילה גדולה בעניינים של מוסר וצניעות, וכל השאר. כך למדנו על בשרינו בדורות האלה. מילים יפות. המן הרשע בא ואומר מילים מאוד פשוטות. יש לי פתרון כלכלי, אדוני המלך. תן לי להרוג את היהודים ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. הם מחזיקים את כל השליטה על הכלכלה ביבשת. וזה הגיוני ונכון, ומי שלא מבין, עוד פעם כמו בכל הספרים, יפתח רק ישנה את התאריכים ואת השמות. זה הכל אותו דבר, תמיד. המלך, אם זה הפתרון, בבקשה, אבל אתה משוכנע שתצליח להעביר דבר כזה בעולם? והמן אומר, אפשר, אפשר. לעורר שנאה, אני גם יודע איך עושים את זה. תן לי. אפשר. אני צריך שנה, ואני עושה את העסק. תן לי קצת זמן. אני בונה מבנה חברתי שייצור שנאה, שנאת זרים, שנאת יהודים. יש דרכים, זה לא מסובך כל כך. תן לי. אתה יודע איך עושים את זה? תלמד עוד פעם שמות, איך עושה את זה פרוח חדש. יש שיטות עתיקות. הכל כמו שכתוב בספרים. כשהמן נופל, מגיע המשנה למלך הבא מרדכי. אנחנו מתעניינים בעיקר בזה שהציל את היהודים. מצוין. אבל את החשבירוש מעניין מה? שהוא יבוא להציל את הכלכלה הפרסית. וישם המלך החשבירוש מס על הארץ ויהיה הים. זה סיום מגילת אסתר. מרדכי בא עם הצעה גאונית. מרדכי אומר, אדוני המלך, ודאי, היהודים זה תמיד הסיבה לכל דבר רע. זה אין שאלה בכלל. אבל אולי בכל זאת, אם אתה תוריד איזה 200 בקבוקי יין מכל משתה, מצב הכלכלה ישתפר. אולי אם אתה תנהל מערכת מטורפת פחות ומוסרית יותר, אולי שם זה נמצא? אולי אני אגלה לך שדווקא היהודי שלא קרא ולא השתחווה ואמר שמע ישראל כל יום, הוא יפתור לך את הבעיות הכלכליות? כי מערכת כלכלית עולמית מושחתת היא מערכת מוסרית מושחתת, ואולי זה שיודע את שם האלוקים, כמו יוסף הצדיק, הוא גם זה שיפתור לך את הבעיות הכלכליות. אולי? אסתר אומרת, יש לי מרדכי, כי היא הגידה לה מה הוא לה. היא הגידה לו מה הוא מרדכי בשבילה. ואז אחשוורוש עושה אחד ועוד אחד. ואז בא הפסוק הנורא הבא. פה מסתיים התנך. נו, ומה עכשיו? עכשיו? זה כבר תלך לספרי ההיסטוריה, בספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. ותראה עוד פעם איך המשכנו את הטעות כמו שהמשכנו אותה אחרי שהסתיים ספר בראשית, ואיך המשכנו אותה אחרי עזרא ונחמיה. זה כבר לך תלמד בהיסטוריה. הסיפור שלנו להערב הסתיים. זה סוף מגילת אסתר. והמשך הסיפור הוא סיפור הגלות שממשיכה לאכול כל חלקה. המשך סיפור מגילת אסתר הוא סיפור האסתר אסתיר. זה כבר יופיע בספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. מרדכי יהיה גדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, וקהילות קודש ישאלו בשביל מה ללכת לארץ ישראל, ובארץ ישראל יגדל היישוב העני של החרש והמסגר של ימי עזרא ונחמיה, ואנשי שושן והנובורישים של 127 מדינות ישלחו דולרים כדי לחזק את אנשי ירושלים ועזרא ונחמיה, ובא לציון גואל, אבל זה לוקח יותר מדי זמן. אין פורים בלי לזכור את שני הניסים האלה. ודאי שכדאי חג אחד מאוחד. בטח. ודווקא בפורים שכל עניינו הוא לך כנוס, באו להגיד לנו שני כינוסים יש בהיסטוריה. האחד זה בוא נזכור שאנחנו אחד, גם כשאנחנו נמצאים בשושן, בשושנת יעקב, ברגעים הכי קשים בין הקוצים, כשושנה בין החוכים. השני הוא בוא נזכור, שלעולם לא נהיה אחד באמת, עד שלא נשים את שושן הבירה בחושך, ואת ירושלים החורבה על ראש שמחתנו. דווקא במגילת אסתר, עוצרים לשנייה שם בפסוק של מגילת איכה, עם טעמים של מגילת איכה. איש יהודי היה בשושן הבירה, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה בימי יכוניה מלך יהודה. אנחנו בסיפור גדול הניסים של הסתר פנים, שהוא המיותר שבניסים מפני האסתר אסתיר. חז"ל שאלו, בזה אני עומד, שאלה מעניינת, או הערה מעניינת. כולנו יודעים, אנחנו רק אחרי ראש חודש אדר, אבל אנחנו כבר בפורים. מי לא שר מישה מישה. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. זו גמרא, כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. הבאתי אותה במקור אחד. רש"י אומר על הגמרא הזאת, במקור אחד ברש"י, משנכנס אדר, רש"י מוזר, ימי ניסים היו לישראל. פורים ופסח. תודו שזה משונה קצת. הרי רש"י לא ממשיך עכשיו את הניסים של כל השנה. בפסח לא היה באדר. מה הוא רוצה? עסקנו בגמרא הזו הרבה פעמים, וכל פעם אפשר לחשוב על דברי רש"י האלה מחשבות חדשות. דברי תורה כפטיש שיפוצץ צלע. אולי, 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 יש כאן חידוש עצום. איך הגענו לפסח? איך הגענו לפסח? כי פרו היה רשע, נכון. ופרו הוציא אותנו ביד חזקה של הקדוש ברוך הוא, כי הוא רצה להתעלל בנו, נכון. אבל לא רק בגלל זה, אלא בגלל שאנחנו רצינו להישאר במצרים. כי אמרנו לגור בארץ בנו, וכל כך נשתקעו שמה, עד שהוא צריך להוציאם ביד חזקה. כי אנחנו קיימנו וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. כך הסתיים ספר בראשית. כי בחלומות הכי שחורים ורחוקים שלנו, לא ראינו מלך חדש ומטורף, שהולך לקום ולהגיד, אני לא ידעתי אף פעם את יוסף. זה סך הכל הפרש של שבוע, אבל זה בספר הבא. פסח הוא הנס הראשון של כלל ישראל כעם. פורים הוא הנס האחרון בתנ"ך של כלל ישראל כעם. פורים חותם את השנה ופסח פותח אותה. שניהם נעשו בחוץ לארץ. גם פסח וגם פורים. שניהם נעשו בדרך חזרה לארץ. שניהם מזכירים לנו את שני הדברים. את הסתר הפנים הנורא, אבל אוי ואבוי אם לא נזכור משניהם גם את ההסתר הסתיר. כמעט אני רוצה לטעון שאלה דברי הגמרא במקור אחד. אם כן, זאת מהפכה. אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה. כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. מה הקשר? מה זה כשם? למה משנכנס אב ממעטים בשמחה? כי אז תשעה באב. ומה היה בתשעה באב? חטא ראשון של תשעה באב. עוד לפני חורבן הבית. חטא המרגלים. חטא ראשון של תשעה באב, ואנחנו לא רצינו לבוא. ואמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם בכיתם בכייה של חינם. אף אני אקבע לכם בכייה לדורות. כשעוסקים בפספוס הקבוע, כשעוסקים במקום חרפתי מלך כוזר, זו הסיבה שבגללה ממעטים בשמחה משנכנס אב. וזו הסיבה שבגינה מרבין בשמחה מי שנכנס אדר, ומתחילים לראות שיש ונהפוך הוא. אבל שואפים שהוונהפוך הוא לא ייעצר בפורים, כי סוף פורים זה מס על הארץ ויהיה הים ועקתי עבדי אחשוורוש. ימי ניסים היו לישראל פורים, ורש"י לא יכול היה לעצור בפסח. פסח זה כבר עם שיוצא מלהיות עבדי אחשוורוש. זה עם שהולך לארץ ישראל. זה עם שמתחיל את הצעדה, שהולך לכיוון הארץ. יהיו משברים בדרך, אבל זה הקשם. הסיבה שממעטים בשמחה היא, הנה אנחנו מגיעים לקוד של האסתר אסתיר. הסתר הסתיר של המרגלים הוא הכי נורא. הרי היה עמוד ענן ועמוד אש והכל טהרה והכל יופי. והסתר הסתיר. מה נשמע שאלו את היהודים וכשהם ראו את כבוד השם עליהם אמרו ברוך השם מצוין בקהילת קודש מדבר. יותר טוב מאשר שם אצל הנפילים ובני הענק להסתובב אצל כל מיני עניינים של לאומיים ציונים. פה במדבר עמוד ענן ועמוד אש אפשר לעבוד את הקודש ברוך הוא. איזה אסתר אסתיר יש יותר מהאסתר אסתיר שלה אפשר לעבוד את הקודש ברוך הוא של המרגלים. ואז מתחילים למעט בשמחה. ומאותה סיבה, משנכנס אדר, מרבים בשמחה. כי פורים לא נגמר בפורים. פורים נגמר בזה שאנחנו צריכים להגיע למסקנות של פסח. ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. אסתר מן התורה מניין, גם אסתר, וגם שנאמר, ואנוכי הסתר אסתיר. ערב טוב ומבורך.